הזוג הרביעי השבוע שהוא מדבר על, על ההתמודדות של מי ששייך להיות החלק המכובד שבחברה, חלק שהוא ראוי לנהוג שררה, שהוא צריך לנהוג שררה, מה הדרכות, או איך הוא נוהג עם השררה הזאת. אז אומר המהר"ל שהדבר החשוב ביותר במי ששייך לשררה זה שמתוך מעשיו יצא קידוש השם, ושמתוך מעשיו לא יהיה חס וחלילה חילול השם. ושמעיה דיבר על החלק של איך להופיע את קידוש השם, ואבטליון דיבר על החלק איך להימנע מחילול השם. ובדברים שאמר שמעיה איך לגרום לחילול השם, לקידוש השם, אז דיברנו אתמול הרבה על מה זה שנא את הרבנות ואל תתוודע לרשות, וההוראה העיקרית זה העניין הזה של אהוב את המלאכה. אנחנו אמרנו שעל זה אנחנו צריכים היום ללמוד את דברי המהר"ל, אנחנו הולכים לקרוא את דברי המהר"ל על העניין הזה של אהבת המלאכה. אבן, אני בעמוד מ"ג בטור השני למעלה, אבן איך הפליגו חכמים באהבת המלאכה. בפרט כאשר אוהב לעשות מלאכה, כמו שאמר, אהוב את המלאכה. רוצה לומר שעיקר המעלה כאשר אוהב את המלאכה, ולא אמר בחור לך מלאכה. אותו דבר גם זה נראה מהלשון שהוא מביא, הוא מביא לזה עוד מאמר חז"ל, בפרק כמה דברכות, אמר גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמיים. אז נהנה מיגיע כפו, אז איך שאני מבין, זה לפי מה שהוא אמר, שצריך לאהוב את המלאכה ולא רק לבחור לך מלאכה. אותו דבר גם כאן, לא כתוב גדול מי שעושה או שניזון מיגיע כפו, אלא נהנה מגיע כפו, כאילו שהוא אוהב את המלאכה, המקביל לאוהב זה נהנה, הוא נהנה מגיע כפו, צריך שהאדם הוא ייהנה מגיע כפו. אז הוא אומר, למה הדגש הוא, מה הדגש בנהנה אוהב את המלאכה או נהנה מגיע כפו ולא סתם בחור לך מלאכה? אז על זה הוא גם מביא את המאמר הזה. כן, גדול הנהנה מגיע כפו יותר מירא שמיים. דאילו בנהנה מגיע כפו כתיב אצלו אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. ואילו בירא שמיים כתיב אשרי איש ירא השם. אז זה באמת דבר שהוא כל כך, לא כל כך ברור. אם האדם הוא יש לו מוסר עבודה, והוא אדם שהוא אומר אני לא יהיה, אני לא יהיה אחד שניזון מאחרים, לא יהיה לא, אני לא יהיה תלוי באחרים, ולכן האדם אומר אני אלך לעבוד, אני לא אקח מההורים שלי, אני לא אקח מהציבור, אני אלך לעבוד. מה המעלה הגדולה כל כך יותר מירא שמיים? איזה, בסדר, אז זה אדם כזה שהוא בדרך ארץ. כלומר, אדם שהוא מפיל עצמו על הציבור, ומפיל את עצמו על הציבור, ולא, ואין לו את הדבר הבסיסי הזה, את הבושה הבסיסית הזאת, שלא תנצל אחרים, ולא תתפרנס מכוח אחרים, אז אנחנו מבינים את הדבר הזה שזה מעלה בדרך ארץ זה. אבל במדרש, במאמר חז"ל, טוב, גם באיוב את המלאכה, באיוב את המלאכה אולי לא כל כך בולט, אבל בהשוואה בין נהנה מגיע כפו לירא שמיים, זה ממש דבר שאנחנו כל כך מבינים. ירא שמיים זה לכאורה מדרגה של האדם, כן, כל כך קשה לנו לצייר את השמיים, ועוד קשה לנו לצייר את המושג יראת שמיים, וכמה אנחנו מעריצים את המושג הזה של יראת שמיים, ומישהו ירא שמיים, אנחנו מאוד חושבים שזה דורש מעלה עליונה. זאת אומרת שכשהאדם, כדי להיות ירא שמיים, אתה צריך להיות אדם רוחני, שאתה לא חי את החושים שלך, אתה לא חי רק את העולם הזה, אתה אדם עם עומק, שאתה מצייר ציורים מופשטים רוחניים, וחלק מהציורים שלך זה שאתה מכיר בזה שיש מקור אחד לכל העולם הזה, ויש גודל אלוקי, ושהגודל האלוקי הוא מול עיניך. כלומר, אני מדגיש שהעניין הזה יותר מירא שמיים, ירא שמיים אין הכוונה יותר מדתי. כן, זה לא הכוונה גדול לזה, ממישהו שהוא לא עושה עבירות. ירא שמיים הכוונה שהאדם יש לו את מידת יראת שמיים. כדי שלאדם יהיה מידת יראת שמיים, מדובר על אדם שיש לו, שהוא אדם עם ציורים מופשטים, אדם שהוא יודע שבכלל המושג של שמיים מצויר לו במחשבה, ושהציור הזה הוא ציור שהוא נוגע לו לחיים, שגורם לו ליראת שמיים. אז מה כל כך האדם שעובד? האדם שעובד הוא אדם מעשי, עובד, מה אתה רוצה? איזה מעלה יש בדבר הזה? לכן אני חושב שזה מה שהמהר"ל בא ואמר, לא מדובר על להשוות אדם עובד מול אדם שהוא ירא שמיים. אדם שהוא ירא שמיים, יש לו ציורים מופשטים, מוכנים, וזה דורש מעלה מאוד מאוד גבוהה להיות ירא שמיים. ואדם שסתם עובד ולא תלוי באחרים, זה יכול להיות אדם גס, זה יכול להיות אדם, זה אדם בדרך ארץ, אבל זה יכול להיות אדם מן היישוב, אדם סתם. זה, מה זה המעלה הזאת של לאהוב את המלאכה כל כך? לכן מסביר המהר"ל, לא מדובר על לבחור מלאכה, להיות אדם שאומר, זה באמת, אני מרגיש במושג להיות שלי שזה לא פייר שאני אהיה ניזון ממישהו אחר. לא מדובר על הדבר הזה. או שיש לו בושה להיות פרייר ולנצל אחרים. כאילו לעשות את האחרים פריירים ולנצל אחרים, משהו כזה. לא מדובר על הדבר הזה. מדובר גם על אדם שיש לו ציורים מופשטים רוחניים. הציורים המופשטים הרוחניים הם באים לידי ביטוי בזה שהוא לא רק בוחר מלאכה, אלא הוא אוהב מלאכה, שהוא נהנה מגיע כפו. זה מה שהוא אומר. פירוש דבר זה, כי הנהנה מגיע כפו אשר למעשי ידיו, והוא אשר מסתפק במה שנותן השם יתברך אליו, ודי לו במה שיש לו, כי אם לא היה מסתפק במה שיש לו, לא היה נהנה מגיע כפו. אבל כאשר הוא נהנה מגיע כפו, מסתפק בוודאי בשלו, ואינו חסר, ולכך הוא נהנה מגיע כפו. ובני זה נאמר עליו, אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. כלומר, מדובר באדם שלא הולך לעבוד כי הוא לא רוצה להיות ניזון מאחרינו או משהו כזה. אבל מדובר באדם שהוא הוא לא, ברגע שהוא עובד, והוא יש לו איזושהי עבודה שממנה הוא מתפרנס, הוא מרגיש, הוא שמח בחלקו. מדובר על אדם שהוא שמח בחלקו. מדובר על אדם שהוא אומר, מה שאני עובד זה בדיוק מה שאני צריך, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא נותן לי, וזה הדבר שהיה מוכן לי מאת הקדוש ברוך הוא, ורק זה מה שאני צריך, וכל דבר אחר הוא בכלל לא שלי, ואין לו בכלל רצון, או לא מרגיש שום נקודת חיסרון במשהו שהוא מעבר למה שהוא עובד. כלומר, זה אדם שהוא נמצא באיזושהי מידה בהרגשת השלמות, בהרגשת השמחה בחיים שלו, במה שהוא עובד, וזה ההגדרה הזאת של אוהב את המלאכה, או נהנה מיגיע כפו. עכשיו, איך שאני מבין, שהמדרגה הזאת שהאדם הוא נהנה מיגיע כפו, שהוא שמח, והוא מרגיש, מסתפק במה שיש לו, והוא מרגיש שלם, אז אני אגדיר את זה בצורה הזאת, הוא בוודאי, הוא לא רק ירא שמיים. אי אפשר להיות ברמה הזאת בלי יראת שמיים. זאת אומרת, בלי אמונה, בלי באמת איזושהי תובנה כזאת שאנחנו נמצאים בעולם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ולכל אחד ואחד הוא נתן את חלקו, והדרך שהקדוש ברוך הוא נתן לך את חלקך, זה דרך זה שאתה נתן לך כישרונות מסוימים, וזה, וזה מה שה, וזה מה שה, וזה מה שהיה מוכן לך, וממילא בזה אתה שמח. כלומר, יש בזה גם המון המון יסודות של זה אמונה בקדוש ברוך הוא, זה אמונה בהשגחה פרטית, זה אמונה בזה שהקדוש ברוך הוא קשור אליך במה שהוא משגיח עליך ונותן לך דרך מה שאתה עושה מלאכה. אז האמונה, הנהנה מגיע כפו, ההרגשה הזאת שהאדם שמח בדבר הזה, והוא מסתפק בדבר הזה, והוא לא רוצה שום דבר מעבר לדבר הזה, זה גם קשור ביסודות של אמונה. אדם שהוא אדם מעשי, הוא לא נהנה מגיע כפו, הוא עובד, ואם הוא יהיה לו עוד עבודה, הוא יחפש עוד עבודה, ואם הוא יקבל מתנה, הוא ישמח אולי במתנה, אולי לא, בגלל שמתנה יש בזה צד של בושת או משהו כזה, אבל הוא לא, זה לא דורש ממנו איזושהי תובנה כזאת, זה לא דורש ממנו איזושהי מידות נפש, זה לא דורש ממנו אמונה, או להכיר כן, כן, זה לא דורש ממנו מידת שמחה או משהו כזה, או הרגשת שלמות או משהו מעין זה. פה מדובר על סוג מסוים של עבודת השם של בצורה של יראת שמיים, וסוג עבודת השם אחר בצורה שהוא נהנה מיגיע כפו. עכשיו, באיזושהי מידה אני הייתי, אחרי כן אנחנו נגיד את זה אחרת, אבל שבעצם אפשר לבוא ולהגיד, אז למה באמת גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמיים? כן, מה ההשוואה הזאת שחז"ל באים ועושים את ההשוואה בין הנהנה מגיע כפו יותר מירא שמיים, אז אני הייתי אומר שזה בעצם, הרמב״ם, כשהוא כותב לנו את 13 העיקרים, אז 13 העיקרים, אנחנו יודעים, מחולק לשלושה חלקים. יש את החלק הראשון של 13 העיקרים, שזה העיקרים שנוגעים לאמונה שלנו בקדוש ברוך הוא. בזה שה הקדוש ברוך הוא אחד, והוא לא בעל גוף, והוא הראשון, הקדמון, וכן, ואין מישהו אחר. זה יסודות שקשורים לקדוש ברוך הוא. באמצע יש יסודות שקשורים לאמונה בתורה, בנבואת משה, בתורה, וזה, ובסוף יש את העיקרים שקשורים להשגחה פרטית, לשכר ועונש, להשגחה פרטית. עולם הזה בעולם הבא, משיח, תחיית המתים, וזה שהקדוש ברוך הוא, הוא לא רק השורש של כל המציאות, אלא הוא גם משגיח באופן פרטי. אז זה בנוי בצורה כזאת, ה-13 העיקרים זה בנוי בצורה כזאת, שאתה מתחיל מהאמונה בזה שיש בורא. האמונה שיש בורא היא מתגלית בדבר הזה שהבורא הוא התגלה בהופעת הדיבור האלוקי, ועל גבי הופעת הדיבור האלוקי זה שאתה מבין שהאור האלוקי הוא לא מתגלה רק בדיבור האלוקי, אלא הוא מתגלה גם בחיים של כל אחד ואחד, בהשגחה הפרטית. ככה זה בנוי 13 העיקרים, כלומר 13 העיקרים בנויים בשלוש קומות. יש את קומת עצם הנוכחות האלוקית, ההופעה של הנוכחות האלוקית משמיים על ידי תורה, והנוכחות האלוקית בארץ, זה המבנה של 13 העיקרים. אז אני הייתי יכול להגיד, שבעצם מה שחז"ל אומרים ככה, שהירא שמיים הוא בעיקר, עיקרי האמונה שבעיקר מלווים את הירא שמיים, זה היסודות האמונה הראשונים שהרמב"ם מדבר, כן? להתבונן על הנוכחות האלוקית ועל הגודל האלוקי. זה מה שנדרש לירא שמיים. ולהיות נהנה מיגיע כפיו, ליהנות מיגיע כפיו ולאהוב את המלאכה, זה דורש ממך להאמין גם ביסודות של הקבוצה השלישית של העיקרים. זה בוודאי דורש ממך עוד יותר אמונה גדולה בקדוש ברוך הוא. כן, זה דורש ממך יסודות אמונה, על גבי היסודות האמונה הבסיסיים, אתה מגיע גם ליסודות האמונה של הקבוצה השלישית, זה בוודאי דורש ממך יסודות אמונה יותר גדולים, ולכן אני יכול להבין שהנהנה, שהנהנה מגיע כפיו, הוא יותר מירא שמיים. ככה, ככה באופן פשוט, הסברת הדברים, ככה אני הייתי מסביר את הדברים. כן?
לכאורה, ללכת כל יום לקבץ נדבות, אדם לא בטוח כמה אם יקבל את האוכל שלו היום או לא יקבל, צריך יותר אמונה בקדוש ברוך הוא, שכל יום הקדוש ברוך הוא ייתן לו את האוכל, מאשר אדם שיש לו עבודה קבועה.
כלומר, קיבוץ, אתה מניח הנחת יסוד שבמלאכה מדובר באדם שהוא לא עצמאי, שהוא שכיר אצל מישהו ויש פה מפעל קבוע וזה והוא עובד. למה אתה מניח את אתה מניח את זה שצדקה אין לאדם משהו קבוע. לפעמים זה לא ככה. הרי מדובר על אדם שהוא בעל איתה והוא בעל שרה והוא יכול בקלות לקבל מהציבור. והוא מחליט את הדבר הקבוע הזה לקבל מהציבור, הוא לא מקבל, והוא במקום זה הוא נהנה מהמלאכה, ויכול להיות שהמלאכה שלו, הוא לא יודע כמה מלאכה יהיה לו, ואם היום יהיה לו מלאכה ומחר לא יהיה לו מלאכה, זה, יש לך היום בראש את הדבר הזה שהאדם שהוא נהנה מהמלאכה, זה הבני אדם מעמד ביניים שיש להם עבודה מסודרת, וירא שמיים זה אברך שמקבץ נדבות, ברסלבר מסכן. אז אל תוציא לעצמך את הציור הזה, לא זה הציור, כן, של פה. כן, פה האלטרנטיבה של האדם הזה, ליהנות מהציבור, להשתמש בשררה, להשתמש בזה, או, כן, וזה, בסדר?
גם צדוסר, נגיד, גדול הנהנה מגיע
כפה,
יש לו ביטחון?
אתה שואל שאלה, האם איך להתייחס לאדם שנזקק לצדקה? זה צריך ללמוד את הנושא הזה. אתה שואל כאילו, מה רע בזה אם הקדוש ברוך הוא ציווה על הצדקה? ואנחנו, המבט שלנו בצדקה זה שכשהקדוש ברוך הוא נותן את הכסף, הוא נותן את הכסף של העני אצל העשיר, כן? אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, כן? אז אומרים הדרשנים, אתה מלווה את עמי, את העני עמך, כלומר, הכסף שיש לך זה של העני בעצם. אתה רק בסך הכל מחזיר. אז אתה שואל, למה לא, לבנות תפיסת עולם של להיות מקבץ נדבות?
השאלה גם
האם נגיע לבנות
זה רק עניין של
אמונה,
או שזה יש עניין שאדם
עושים בעצמו את מה שהגיע? אז אנחנו נגיע בהמשך, ככה אני אסביר, זה יהיה ההסבר האחרון, שזה קשור למה שהאדם יוצר. כלומר, שיש משהו מהותי בזה שאתה נהנה ממה שאתה יצרת, ולא ממה שמישהו אחר יצר. אבל זה רק בהסבר האחרון נגיע לנקודה הזאת.
אז בהסבר הראשון, באמת, אם זה רק תפיסה אמונית, כאילו איך האדם תופס, הירא שמיים מול האדם, למה זה הדרך המעשית? איך
לנהוג? כי האדם שנהנה מהמלאכה, הוא בוודאי חייב את היסודות.
הוא יכול
להיות ירא
שמיים ולקבל
מהציבור
וללון
מהמלאכה. איך הוא יכול ללון
מהמלאכה? יש לו את התפיסה הזאת של אותו אדם שנהנה מהמלאכה, הוא לא יכול ליישם את זה מעשית.
הוא מסתפק, אתה אומר, הוא מסתפק במה שנותנים לו צדוקה. כאילו זה אדם שהוא שמח, הוא אומר, אני שמח, בין אם יהיה לי לאכול, בין אם לא יהיה לי לאכול, ואני... אני אגיד לכם את הנקודה העיקרית לא, אני אגיד לכם את הנקודה העיקרית שהיא ממש הפוכה למה שמסביר המהר"ל. זה נכון שהסברתי את זה ככה, אבל המהר"ל אומר עוד נקודה. רק שהוא מדבר על, עכשיו בא ומסביר המהר"ל, אז למה באמת, אני, זה יוסבר עוד שנייה, כן, מה שאתה שאלת. אני קודם כל היה חשוב לי להסביר למה המהר"ל מדגיש את העניין הזה, שזה לא אחד עובד, אלא זה אחד שהוא נהנה מיגיע כפו. עכשיו, מה כתוב בחז"ל? ההבדל בין יגיע כפו לבין ירא שמיים, שהיגיע כפו כתוב אצלו אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. ואילו בירא שמיים כתיב אשרי איש ירא השם. כלומר, מה ההבדל בין הנהנה מיגיע כפו לירא שמיים? שבירא שמיים השכר שלו הוא מאוד כללי. אשרי האיש ירא השם, יש לו עושר. ובאדם שהוא נהנה מיגיע כפו, הוא כתוב יותר ארוך. כתוב אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. מסביר המהר"ל, זה לא סתם משהו כמותי. זה לא סתם איזה משהו כמותי, אלא זה משהו מהותי. זאת אומרת, המהות של נהנה מגיע כפו מתאים שיאמר עליו אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. המהות של ירא שמיים שיהיה כתוב עליו רק אשריך. כן, כן, אשרי איש ירא השם. ולא יהיה כתוב אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. אז אני קודם כל אני אסביר את זה מלמעלה, ואחר כך נקרא את זה בתוך דברי המהר"ל. הסברת המהר"ל היא כזאת. אנחנו, מה זה מושג יראת שמיים? אז זה בנתיב יראת השם, המהר"ל מסביר בזה, את זה במאוד מאוד באריכות. אדם שהוא ירא שמיים, הוא אדם שמתבונן על הנוכחות האלוקית, הוא מתבונן על המציאות ומייחס ומעמיק במציאות, והוא רואה שהמקור של כל המציאות זה הנוכחות האלוקית. וכל הזמן יש לאדם את השורש הזה, הוא כל הזמן מושך אותנו לנקודה הראשונית הזאת, שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שהשורש של הכל, עוד לפני הכל, המקור של הכל, זה הנוכחות האלוקית. ושהנוכחות האלוקית היא ממלאת כל אלמין, סובבת כל אלמין, היא נוכחות מאוד מאוד עוצמתית, שהיא גורמת לדבר הזה שכל נוכחות אחרת, יחסית לנוכחות האלוקית, היא לא משמעותית. כל הנוכחות, כל נוכחות אחרת חוץ משם אלוקים, חוץ מהשם אלוקים, היא נוכחות שהיא יחסית לנוכחות האלוקית לא נחשבת. כלומר, זה לבטל את כל המציאות במקור של המציאות. כלומר, יש את התובנה הזאת שבשורש של הכל הזה, הקדוש ברוך הוא ברא את הכל, ושהקדוש ברוך הוא בוודאי, גם כשהוא ברא, אז זה רק טיפה מכל האור האלוקי. כן, כמו שדיברנו, כמו שהסביר המהר"ל, שאפילו האור של התורה, שהתורה זה כבר הדיבור האלוקי, גם היא, משה קיבל תורה מסיני ולא מהקדוש ברוך הוא. הסביר המהר"ל למה? כי האור שיש אצל הקדוש ברוך הוא כל כך אינסופי, לא שייך בכלל שאין לנו בכלל מגע. כל המגע שיש לנו זה רק בלבוש של התורה שהיה בסיני, את זה אנחנו קיבלנו. כלומר, הפער בין האור האלוקי האינסופי לבין הלבוש האלוקי שמתגלה את זה, הוא כל כך עצום שבכלל אין מה לשאול. וכשאתה מדבר יחסית למציאות של העולם הזה, אז בכלל העולם הזה כקליפת השום מול הנוכחות האלוקית. וזה התכונה הזאת של יראת שמיים. התכונה של יראת שמיים היא התכונה שהיא מבטלת כל דבר, והיא אומרת שיחסית לנוכחות האלוקית אין שום מציאות שלמה חוץ מאשר הנוכחות האלוקית שהיא ממלאת את כל העולם. אז זה יראת שמיים. ומבחינת הירא שמיים, זה מה שיסביר המהר"ל בהמשך, הירא שמיים זה משהו מהותי שלא יכול להיות הבדל בין בין מה ש... בין... המהר"ל כאן אומר עוד יסוד. אומר המהר"ל, כשאנחנו מדברים על שכר, צריכים להתרגל לזה ששכר זה לא איזה משהו חיצוני. כלומר, אתה עשית משהו אחד, אז הקדוש ברוך הוא נותן לך שכר. אלא לפי המבט שלך על המציאות, אז כאילו המבט שלך על המציאות הוא מוליד את האור, את האור שיש סביבך. כלומר, אם אתה שייך ליראת שמיים, אז אתה תהיה במדרגת יראת שמיים. אם אתה שייך נגיד, למושג שהוא ידבר על אהבת השם, על אהבת המלאכה, אז אתה, השכר הוא התוצאה של האור הפנימי שיש בעצם לבן אדם. עכשיו, כיוון שהאור של יראת שמיים, האור הפנימי של יראת שמיים, הוא בעצם אומר שבמבט, מצד המבט של יראת שמיים, בכלל אין עולמות. אין הבדל נאמר בין העולם הזה לעולם הבא הזה. הכל הוא יחסית לאור האלוקי, כאילו הכל בטל. אז לכן, לא שייך לבוא ולהגיד שאדם שהוא ירא שמיים, יהיה לו שכר בעולם הזה, שכר אחר בעולם הבא הזה, זה בכלל לא שייך. הוא שייך למקור האלוקי, הוא שייך לאור האלוקי, הוא שייך לנקודת הראשית. כן, יראת שמיים, כן, מידת יראת שמיים היא להיות שייך לנקודה של בראשית ברא אלוקים, לנקודת הראשית הזאת, שעוד לפני שנברא העולם היה רק נוכחות אלוקית, ושמכוח הנוכחות האלוקית הזאת, כן, כל ההוויות כולם ניזונות, קיימות זה, אבל אתה חוזר לנקודה הזאת שהיא עוד לפני ההוויות. אז ממילא לא שייך לבוא ולהגיד שהאדם הזה, הוא, יש לו איזושהי הוויה מסוימת. כי הוא לא שייך להוויות, הוא שייך לאשרי שירי השם. אשרי, הוא יסביר בהמשך גם שהלשון אשרי זה לשון חוזק גם. האדם, והוא שר בארץ, כלומר זה לשון שהאדם חזק. הירא שמיים, עיקר הנקודה שלו זה שהוא אדם עם חוזק. הוא אדם עם נקודה בסיסית כזאת שאי אפשר לה... הוא שייך ל... לעצם החיות, של, לעצם ההוויה שהיא נמצאת בבסיס כל ההוויות כולם. כשאנחנו מדברים על, כשאנחנו מדברים על האדם שאוהב את המלאכה, אנחנו כבר מדברים על אדם שהוא מתייחס להוויה. הוא אומר, אני נמצא בעולם הזה. איך אני בונה בעולם הזה איזושהי מציאות שהיא תהיה מציאות שלמה, כלומר הוא מתייחס כבר להוויה. והוא הדבר העיקרי של האדם שהוא אוהב את המלאכה, הוא אדם שמאמין שהוא יכול להופיע חיים שיש בהם איזושהי שלמות, מכוח יגיע כפיו. כאן אני מגיע לנקודה כן, שאני מתייחס למה שנחמיה אמר. אדם שהולך לקבל צדקה הוא אדם שהוא בדיוק במקום ההפוך. הוא האדם שאומר, אני חסר, כל הזמן אני צריך שאחרים ימלאו לי משהו שאני לא יכול להשלים. אדם שמקבל צדקה מה זה, זה אדם שהוא לא מאמין בזה שהוא יכול, שהשלמות נמצאת אצלו, והוא יכול להביא אותה על ידי ביטוי מכוח מה שהקדוש ברוך הוא כבר נתן לו. הוא כל הזמן תלוי בדבר הזה, במה שחסר לו, והוא רוצה שאחרים ימלאו לו את החיסרון. זה ממש הפוך למצב הזה של 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 אהוב את המלאכה. אהוב את המלאכה, נכון שזה קשור ליסודות האמונה, אבל מה פה יסוד האמונה? זה מה שהוא אמר. עכשיו בוא נקרא קצת כמה משפטים. ומפני זה, אבל כאשר הוא נהנה מגיע כפו, מסתפק בוודאי בשלום אינו חסר, ואינו חסר. הדבר שאנחנו מדגישים פה, ואינו חסר. ולכך הוא נהנה מגיע כפו, מפני זה נאמר עליו, אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא, כי לאדם כמו זה, מאחר שהוא בריאה שלמה בעצמו, כאשר מורה עליו מידת ההסתפקות שהוא בלא חיסרון, לכך ראוי שיהיה לו עולם הבא בשלמות, ועולם הזה גם כן, כמה שהוא מסתפק בעצמו ושמח בחלקו, השם יתברך מסייע לו שיהיה שלם לגמרי בלי חיסרון. וידוע כי המציאות הוא, כן, מה זה שהאדם הזה הוא זוכה שההוויה שתהיה סביבו היא תהיה הוויה בלי חיסרון? ההוויה, אומר המהר"ל, אנחנו יודעים, היא מתחלקת לשני חלקים. יש ההוויה של האדם בעולם הזה, ויש את ההוויה של האדם שהיא שייכת לעולם הבא. ואומר המהר"ל, שיש פה איזושהי הדגשה, שההוויה של העולם הזה, זה צורת הוויה של אשריך. וההוויה של העולם הבא, זה צורת הוויה של טוב. של טוב. כלומר, העולם הזה הוא לא עולם שמופיע בו טוב. כן, זה עולם כן, זה עולם שעוד אין את הטוב באופן גמור. זה עולם, אנחנו בעולם שהוא באופן בסיסי מלא חסרונות. אבל זה עולם כזה שאם שהאדם יכול הטוב בעולם הזה הוא טוב סובייקטיבי, הוא לא טוב אובייקטיבי. הטוב בעולם הבא הוא טוב אובייקטיבי. עכשיו, כדי שיהיה טוב סובייקטיבי, אתה צריך סייעתא דשמיא, כלומר, שאתה תרגיש שתמיד יש לך את מה שאתה צריך, ואתה תרגיש חוזק, ואתה לא תרגיש שום הרגשת חיסרון. כל הדברים האלה זה משהו יותר סובייקטיבי, זה לא משהו אובייקטיבי. אז לזה אומר המהר"ל, קוראים לזה אשריך. אשריך בעולם הזה, זאת אומרת, בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא יביא אותך למצב כזה, שאתה סובייקטיבית לא תרגיש שום הרגשת חיסרון, ואתה תרגיש חוזק, אתה תרגיש ששום דבר לא יכול להתנגד לך, אתה לא תפחד משום דבר הזה. זה הרבה של מה שיכול להיות שלמות בעולם הזה. השלמות בעולם הזה היא תמיד שלמות סובייקטיבית, יחסית לאדם. השלמות באמת היותר אובייקטיבית זה השלמות של העולם הבא. אבל העיקרון הוא שאדם שנהנה מגיע כפיו, הוא לא רק מאמין בקדוש ברוך הוא, בזה שיש מקור אלוקי. הוא מאמין שהמקור האלוקי הוא יופיע, הוא יתלבש בעולם בצורה כזאת שיהיה הוויות שלמות. והוא מאמין שיש לו את הפוטנציאל להופיע את אחד מההוויות השלמות, על ידי זה שהוא ימצא בתוכו את השלמות, הוא יתייחס למה שהוא עושה כאילו בשלמות. זה המושג הזה של נהנה מיגיע כפו, כן, שאוהב את המלאכה, וזה מה שכתוב כאן, שגדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמיים, זה שהנהנה מיגיע כפו, הוא לפי מה שהוא, לפי מידתו, הוא זוכה לזה שהוא בונה באמת את המציאות של השלמות שניתן להגיע אליה בעולם הזה ובעולם הבא. והירא שמיים הוא בונה לא את ההוויה, כי המהות של היראת שמיים שזה לא מתייחס להוויה, זה מתייחס לשורש של ההוויה. אז הוא בונה בתוכו את השייכות לשורש של ההוויה. אבל הוא לא בנה את החלק הזה של איך זה מופיע בצורה של ההוויה. ולכן אצל נהנה מגיע כפו זה מתחלק לעולם הזה ועולם הבא. ואצל יראת שמיים זה רק העושר הכללי. אז כל מה שאנחנו אמרנו בפה, אני קצת אקרא כמה משפטים של המהר"ל, נראה אם אנחנו צריכים להוסיף. אז זה מה שהוא אומר. לפיכך, מי שהוא מסתפק בעצמו אינו חסר, כי זהו גדר ההסתפקות, שאינו חסר. ואם כן הוא נחשב מציאות, וראוי שיהיה נוכל המציאות של העולם הזה ועולם הבא. לפיכך כתיב, אשריך בעולם הזה, כי אשריך היינו שיהיה מאושר, שהוא לשון חוזק, שלא יהיה לו נפילה במשהו אדם, משמח בחלקו. כן, מלהיות שמח בחלקו, והוא שלם בלי חיסרון. דבר זה מורה על חוזק וקיום, וזהו שיש לו מצד חוזק המציאות שיש לו בעולם הזה. ולעולם הבא יהיה לו הטוב לגמרי. אנחנו מסבירים, זה הטוב מצד חלקו, בצורה סובייקטיבית, ובעולם הבא זה הטוב האובייקטיבי, הטוב לגמרי. שהטוב הוא מציאות יותר, כמו שבארנו בכמה מקומות, כי ממעשה בראשית בכל אחד נאמר כי טוב, כי המציאות ראוי להם מצד הטוב. לך כתיב וטוב לך, כמו שראוי לעולם הבא, ויהיה לו בעולם הזה כפי מה שראוי לעולם הזה, יהיה לעולם הבא כפי מה שראוי לעולם הבא. אבל ירא שמיים לא כתיב, רק לשון אחד. אשרי איש ירא השם, מפני שאין לירא שמיים עולם הזה בשלמות כפי מה שהוא. זאת אומרת, אין, כי זה לא מידתו, הוא לא מתעסק עם העולם הזה, הירא שמיים. זה מה שהוא אומר, אין לי ירא שמיים עולם הזה בשלמות כפי משהו, בעולם הבא בשלמות כפי משהו, שאין הדבר הזה רק להסתפק בעצמו, והוא מציאות שלם, ראוי שיהיה מציאות העולם הזה בשלמות, מה שהוא מציאות העולם הבא בשלמות. כלל הדבר, אני הסברתי את הדבר הזה, כאילו, הסברתי למה, כאילו שהיראת שמיים זה לא מתייחס למציאות, והנהנה מיגיע כפו מתייחס למציאות, ולכן זה, המציאות שסביבו נהפכת להיות שלמה, המציאות שלו בעולם הזה נהפכת להיות שלמה, והמציאות בעולם הבא נהפכת להיות שלמה. כלל הדבר, כאשר האדם שלם בעצמו, ואז יש לו מציאות גמור שאינו חסר כמו זה שהוא מסתפק בעצמו שהוא שלם בלי חיסרון, ראוי שיהיה לו המציאות של העולם הזה והעולם הבא לגמרי. ולכך עושה חילוק ביניהם, לומר אשריך בעולם הזה ותוך לך לעולם הבא, כי הם מחולקים מצד עצמם, לא כן ירא שמיים. ואף כי הוא זוכה למדרגות עליונות, אין לו עולם הזה, דהיינו עולם הזה כפי מה שהוא, ועצם העולם הבא כפי מה שהוא, מפני שאין מעלת ירא שמיים שהוא שלם בעצמו. לפיכך לא נתן לו עולם הזה בפני עצמו בשלמות, ועולם הבא בפני עצמו בשלמות, רק אמר, אשרי איש ירא השם. הוא לא אמר, אשריך וטוב לך, כי אם היה לו שלמות העולם הזה כפי מה שהוא, ועולם הבא כפי מה שהוא, היה מחלק ביניהם, כי הם מחולקים הם בעצמם. ולכך אין לו עיקר העולם הזה. יסוד הבא, ועוד, כי עצם העולם הבא, כשיהיו נהנים מזה בשכינה. כלומר, אומר המהר"ל, שזה יסוד שאחרי כן בדברי מרן הרב הוא באמת נהיה יסוד הרבה הרבה יותר מצוי, והרב הרחיב אותו, אבל כאן המהר"ל רומז לדבר הזה, ש האור האלוקי בעולם הבא הוא מופיע בצורה כזאת של תענוג, של אהבה, של משהו שהוא ביטוי של הנאה, ביטוי של הרגשת השלמות הזאת. כן, אז הוא אומר, ירא שמיים הוא לא מתייחס, הוא לא מחפש, הוא לא מתייחס לשלמות שיש במציאות של העולם, אלא הוא דווקא, ירא שמיים זה דווקא, הוא מצמצם כאילו את ההנאה שלו. זה מידת הצמצום, יראת שמיים גורמת לאדם לא בחינה של רצו, אלא בחינה כזאת של צמצום האור שבו, והבנה שהנוכחות האלוקית זה האור. הנהנה מיגיע כפו הוא מתאים לנהנה מזה בשכינה. הדבר העיקרי שמזכן מסביר המהר"ל, ועוד יש לך לדעת, אני רואה שאני בסוף, לכן אני קופץ קצת, כי הנהנה מיגיע כפו אי אפשר שלא יהיה לו גם כמידת האהבה. אז הוא מסביר את זה על ידי מידה, על ידי מידה הזאת, כי מאחר שהוא שמח ואוהב יגיע כפו, אי אפשר גם כן שלא יאהב מי שחנן לו דבר זה. כי מי שנותן מתנה לאחר ואותה מתנה מקובלת ואהובה על המקבל ביותר, איך אפשר שלא יאהב מאוד מי שנותן המתנה אליו. וכבר אמרו שהאהבה יותר מהיראה, שהרי אצל האהבה כתיב עושה חסד לאלפים, ואצל היראה כתיב לאלף דור. הרי כי האהבה יותר גדולה מן היראה. אז קצת נסביר את הדבר הזה. המהר"ל אומר שצריך לשים לב. אנחנו מדברים בממרה של שמעיה, שאמרנו שהוא בא להסביר את היסוד של האהבה, ואומר המהר"ל שכשחז"ל אומרים כאן את היחס בין נהנה מיגיע כפו לירא שמיים, זה בעצם נובע מיחס בין אוהב השם לירא השם. שמה ההבדל בין אוהב השם לירא השם? שניהם, כן, גם אוהב השם, זה בנתיב אהבת השם, המהר"ל מרחיב בזה המון, שבוודאי גם אהבת השם היא קשורה לדבר הזה, שאתה מוצא את האור האלוקי, כן, שאתה מתבונן על האור האלוקי. רק ההבדל הבסיסי בין ההתבוננות על האור האלוקי של ירא השם לבין ההתבוננות על האור האלוקי של אוהב השם, זה איפה אתה מוצא את האור האלוקי. האם אתה מוצא את האור האלוקי באלוקות, או אתה מוצא את האור האלוקי בתוכך, או בחיים שלך. שזה ההבדל המהותי בין אוהב השם ליראה השם. שיראת שמיים, זה אתה מצמצם את עצמך, ואז אתה מוצא את כל האור האלוקי רק בנוכחות האלוקית. ואוהב השם, זה שאתה מוצא את האור האלוקי בתוכך. כלומר, אתה מוצא את הנוכחות האלוקית בזה שאתה מעצים את הנוכחות שלך, בגלל שאתה כל הזמן מזהה את עצמך כאחד מהלבושים של האור האלוקי. כלומר, האוהב השם הוא מוצא את הנוכחות האלוקית במציאות. זה מה שמתאים, זה מה שהוא אומר כאן. אדם שהוא נהנה מיגיע כפו, הוא לא יכול שהוא לא, אי אפשר שלא יאהב מי שחנן לו דבר זה. מי שנותן לו אותה מתנה, והאדם מרגיש במלאכה הזאת הרגשת שלמות, כלומר, הרגשת השלמות נמצאת במלאכה, זה אומר שאתה, זה התנועה של אהבת השם. התנועה של אהבת השם זה התנועה שהאדם מוצא את האור האלוקי במציאות החיים שלו. התנועה של יראי השם זה האדם שמוצא את הנוכחות האלוקית באור האלוקי. וזה כאן ההבחנה בין מושג אהבת השם ומושג יראת השם. בעזרת השם בשבת.